אנחנו בעמוד כ"ז בישראל ותחייתו, פרק י"ב. התחלנו כבר את הפרק הזה, זה פרק ארוך, ועניינו החיבור של כל המערכות העולמיות, של הטבע, של הרוח, של כל מה שנמצא, שהכל מסביב לעניין האלוקי, כמה שהדבר הזה, ככל שמבינים אותו יותר ומפצחים את ההסברה שלו, כמה שזה משפיע לטובה על העולם. אז אני אתחיל לקרוא, למרות שאת ההתחלה כבר דיברנו עליה, אבל כדי להיכנס מתחילת העניין. הזכירה הרואה את הכוח האלוהי החי ופועל בתועפות גבורותיו ורוממות קודשו בכל מסיבות הטבע, דיברנו, כל המדרגות של הטבע, בכל הליכות רוחות האדם, המדרגות של ההתפתחות של התרבויות בעולם, בכל סיבוכי המלחמות, במשך כל הדורות, בכל תכני תעתועי האישים והעמים, גם כל מיני דברים שנראו לנו כשגעונות של מלאכים, של עמים, שפתאום קיבלו איזה קריזה מסוימת. לדוגמה אני אזכיר תעתועי אישים, כשר ברומא החליט הסוס שלו הוא הקונסול של רומא, וכשר אחר החליט לטרוף את רומא לחבר שיר איך רומא נראית כשהיא נשרפת. זה תעתועי אישים. תעתועי עמים, כל מיני נדודי עמים שבאו בכל מיני תקופות ושינו את ההיסטוריה כולה. לדוגמה, גילוי אמריקה היה מאוד מושפע מזה שהטורקים שבאו ממרכז אסיה כבשו את המזרח התיכון, והמזרח התיכון הוא היה הדרך להביא לאירופה את התבלינים ואת כל המשי והדברים האחרים שהיו מיוחדים מהודו ומסין, והטורקים סגרו את זה. אז העמים האירופאים חיפשו, הם לא יכלו להישאר בלי פלפל, בלי תבלינים, בלי משי, אז הם חיפשו נתיב חדש, ואז היה רעיון של קולומבוס שהעולם הוא עגול, ואז אם הוא ייסע מערבה, הוא יגיע מזרחה. וכך נתגלתה אמריקה, ואנחנו יודעים איזה השפעה עצומה היה לגילוי של אמריקה על העולם של אירופה וגם על עם ישראל. זה אפשר לחצי, כמעט חצי מהעם היהודי, בזמנים של הרדיפות הנוראות של רוסיה ועמים אחרים, זה אפשר ליהודים להגיע לאמריקה, וזה נתן הצלה לחלק גדול מעם ישראל. כן, אז אלה דברים של תעתועי אישים ועמים. היא מסדרת, אז כשמסתכלים על התוצאות של כל הדברים האלה, אפשר לראות שיש כאן הכוח האלוקי שפועל, שהוא פועל גם דרך שיגעונות של אנשים או עמים. היא מסדרת אור קדוש על מלוא כל העולם. והסקירה הזאת נותנת לה לראות את כל העולם שהוא עולם קדוש, כי האלוקות משגיחה על הכל, נמצאת בכל, מפקחת על כל כלל ועל כל פרט, וזה מלמד אותנו שהעולם יש בו הרבה הרבה קדושה. העולם הוא לא רק עולם של חול, והקדושה נמצאת רק בבתי כנסיות, בתי מדרשות, בארץ ישראל, בעם ישראל, והעולם כאילו עזוב לטבע. זה לא נכון, אלא יש כאן מבט שהבורא מלכותו בכל משלה. היא מחברת את הנפש העולמית עם רוחה ונשמתה. ברגע שאנחנו מבינים את זה, הנפש, זאת המדרגה התחתונה של הנשמה, אנחנו יודעים שבאדם יש בו נפש, רוח ונשמה, כמו שמבאר בעל נפש החיים. הנפש היא החלק שמחיה בפועל את המציאות של הגוף של האדם, ממנה, מהנפש, המידות, הטבעים של האדם, הנטיות שלו, גירויים, כישרונות וכו', עם רוחה, הרוח זה ההכרה שלו, השכל, ההבנה שלו, החתירה להשיג את מה שהוא מבין בשכל שלו, והנשמה זה החלק האלוקי. והרב כאן מדבר על נפש עולמית. אנחנו יודעים שבקהלת רבה נזכר שבעולם יש כל מה שיש באדם, יש כשם שבאדם יש עיניים, אז כך בעולם יש עיניים, שנאמר ותחס את עין הארץ, לאדם יש פה, אז גם לארץ יש פה, ותפתח הארץ את פיה, ועוד ועוד, מכנף הארץ ונירות שמענו ועוד. אז אם העולם נקרא כמו אדם גדול, והרמב״ם במורה נבוכים מבאר את זה שבאמת העולם בכללותו מתנהג בהקבלה גדולה ובתאום להתנהגות של האדם. אז אם כך, יש הנפש העולמית ויש לעולם גם רוח ונשמה. כמו שהנשמה באדם זה הכוח האלוקי שהוא מעבר לשכל שלו והוא נותן לו כל מיני התעלות ותמריצים ודחף לעשות מעשים גדולים. כמו שהרמב״ם כותב במורה נבוכים, שהמדרגה התחתונה של הנבואה היא זאת שנותנת לאנשים לעשות מעשה גבורה, כמו ותצלח רוח השם שנאמר על שמשון ועל גדעון ועל אהוד בן גרה ועוד, ותבטי עליו רוח השם ועוד ועוד, אנשים שבאו לגאול את עם ישראל וקיבלו איזה מין הערה אלוקית שדחפה אותם לזה, כמו בבית שני, מתתיהו והמכבים, הם גאלו את עם ישראל כשהוא היה כבר על הקרקע, שהיה נראה שעוד מעט וחלילה לא יזכר עוד. והראייה הזאת שיש גם לעולם רוח ונשמה, כן, זה מלמד אותנו שהעולם זאת ישות גדולה מאוד, כבירה, וכמו שיש לאדם קדושה שבאה מצד הנשמה שלו והיא פועלת ממרחק גם על הרוח וגם על הנפש, כי הנפש והרוח נבראו על ידי הקדוש ברוך הוא בהתאם למה שהנשמה צריכה לקבל, וכך גם בעולם. זה מלמד אותנו לראות את העולם באור אחר לגמרי. מאגדת את כל המפעל והמעשה המסותר בחגבי סלעים בסתרי מדרגות, היא מלמדת לראות את המפעל והמעשה, גם המפעל זה מה שנעשה כדי לפעול, מעשה זה נראה שזה רק מעשה לאותו זמן. יש מפעל ומעשה מסותר בחגבי סלעים, כלומר יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, אנחנו מכירים את זה משיר השירים, הכוונה במקומות שנעלמים, והכוונה כשמדברים על הארץ, על העולם, לכל מיני דברים נסתרים מאיתנו, אנחנו לא מבינים למה מנשה מלך יהודה נכשל בחטא וגרם לגלות של עם ישראל, ולמה שלמה המלך נצא את בת פרעה, כל מיני דברים שהם נראים כאילו קטמים, חורים בתוך האור הגדול של ישראל. וכשאנחנו מבינים שיש כאן מהלך כללי עולמי שכולל הכל, אז זה מחבר גם את המפעל והמעשה המסותר בחגבי סלעים וסתרי מדרגות אל כל הגלוי והמופיע בפליאות נוראות. זה מחבר, כן, גם חטא העגל מתחבר עם יציאת מצרים. יציאת מצרים שהייתה בעשרת המכות וכל כך הרבה נפלאות ששנה שלמה שינו את כל המצב של מצרים מגברת ממלכות ל אומה מושפלת שבתחנונים מתחננת לשני זקנים, למשה רבנו ואהרון הכהן, שיעזבו אותה והם הפכו את העם של העבדים לעם של אצילים ועם של יודעי אלוקים, כן? אז החיבור הזה יחד עם חטא העגל, לכאורה איך זה מסתדר? עם כל כך גדול, כמו שהכוזרי שואל את החבר, איפה נשאר לכם מדרגה טובה, איפה כל הפאר שלכם עם זה שחטאתם בחטא העגל? אז ההבנה הזאת לראות שהכל גלוי וצפוי לפני השם, כמו שיש במדרש תנחומה או מדרש הבא, אני לא בטוח, על הפסוק בפרשת השבוע, ראו ראיתי את עוני עמי ואת יעשוי לכם במצרים וירד להצילו וכו'. אז המדרש אומר, מה זה ראו ראיתי? אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה רואה את ישראל שאני מוליך אותם ומביא אותם להר סיני ונותן להם את התורה, אני רואה גם שאחרי מתן תורה הם עושים את העגל. וזה ראייה אחת שאתה לא רואה, אתה רואה רק את הטוב, אני רואה גם את השלילה, ואף על פי כן אני גואלם. כן, אז זה לא שזה מחוץ לתמונה, שזה חלק שהבורא לא שם לב, לא ראה, חלילה, לא השגיח, לא ידע, הוא ראה רק את הטובה הגדולה שמגיעה לעם ישראל, אבל את כל הירידות הוא לא ראה, לא, הכל מחובר ביחד, ראו ראיתי, זה הכל יתרי המדרגות, גם עם הגלוי והמופיע בפליאות ונוראות. לנו זה מאוד לא מובן, איך זה מסתדר חטא העגל עם עם שעמד בהר סיני, על כשאנחנו רואים את ההמשך, שאחרי התפילות והטיפולים שמשה רבנו ועמד לפני השם, התחנן לפניו, אנחנו רואים שבסוף הגענו ללוחות שניות, וקיבלנו גם את 13 מידות שהבורא לימד את משה רבנו איך להתפלל כשיש שעות שאפילו הברית עם האבות לא מועילה. אפילו אין לנו זכות אבות, כמו שמשה רבנו התפלל זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, השם בא ולימד אותו גם 13 מידות. איך היינו יודעים על 13 מידות אלוקיות אם לא היינו במצב הזה של נפילה וחזרה בתשובה? וזה קצת מסביר לנו גם מה שחזל אמרו, שבמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גדולים יכולים לעמוד, וגם זה בגלל שבעל תשובה צריך להרבה יותר כוחות להתגבר על החטא אחרי שהוא היה שבוי בתוכו, אז הוא מגלה כוחות שצדיק רגיל שלא היה זקוק למאבקים קשים לא גילה את הכוחות האלה. וכך עם ישראל זכו להשיג גילויים גדולים מאוד בזכות התשובה שלהם אחרי חטא העגל. כך שבדיעבד חטא העגל הוא משתלב בכל הנפלאות של השם, למרות שזה היה סתר המדרגה, והיו רגעים שהיה נראה כאילו עוד מעט הניח לי ואחר אפי בהם ואחלם ואעשה אותך לגוי גדול, והנה ריבונו של עולם גם בזה מצא את הדרך להפוך לטובה. ביד חזקה ובזרוע נטויה, באותות ובמופתים, בגילוי שכינה ובנבואה מהירה, זה הגלוי והמופיע, זה מה שמובן לנו, והמסותר בחגבי סלעים וסתרי מדרגות, הכוונה לחטאים, לירידות, שנדמה לנו שזה לא שייך לעם ישראל. והחיבור הזה, אולי קצת דוגמה לזה גם, נזכר מתוך המושג הזה, חגבי צלעים וסתרי מדרגות, רבי שמעון בר יוחאי ישב במערה. באותם 13 שנים שהוא היה במערה, היה נדמה שארץ ישראל היא בלי תנאים, השלטון הרומאי שולט בכיפה, והקדושה של עם ישראל הולכת ונעלמת, כי גזרות השמד תחפו מאוד, וחכמי ישראל שנמצאים בארץ הם קצת הורידו את הראש לפני הרומאים, כמו שרבי יהודה בר אלאי שיבח אותם ורבי יוסי שתק, אבל זה נראה כאילו שקצת כופפנו את הראש. אבל מי שראה אחר כך מה שרבי שמעון השיג במערה באותם 13 שנים, הוא יצא עם אור כל כך גדול, האור של כל תורת הנסתר, שהתברר שבמעמקים הקדושה לא רק שלא ירדה, אלא הייתה הרבה הרבה יותר עצומה, רק שהיא הסתתרה באיזה מקום. אבל בסוף היא מתגלית. והחיבור הזה, החיבור הזה שדיברנו על החיבור של הנפש העולמית עם הרוח והנשמה, של המפעל והמעשה המסותר בחגבי סלעים עם הגלוי והמופיע, החיבור הזה השכלי מתמם את צביון האדם. מה זה מתמם? מהמילה תם, תמים, ועושה את האדם לאדם אחד. כי לפעמים נדמה שהאדם הוא כאילו מפוצל, הוא חולה במחלה נפשית, מחלה של פיצול האישיות, לפעמים הוא צדיק ולפעמים הוא נכשל בחטאים ויש לו תאוות ויש לו ירידות מוסריות. אז האם זה אדם אחד? האם זה אותו אדם? כשאנחנו רואים את בסקירה שהכוח האלוקי פועל גם כאן וגם כאן, אז זה נותן לנו להסתכל צביון האדם. צביון האדם זה לא רק האדם הפרטי, זה האופי, זאת האישיות, האנושיות שבאדם. העניין של האנושיות הגדולה היא דבר אחד שלם, שזה כולל גם את העליות וגם את הירידות, כי הירידות הן באות על ידי בחירה חופשית. ולא היינו יודעים על הבחירה החופשית אם האדם כל הזמן היה רק צדיק וישר, איש תם ויראה אלוקים, לא היינו יודעים שלאדם יש כוח יותר גדול מהתמות והישרות. יש לו כוח של בחירה, שזה עניין אלוקי גבוה מאוד, שהוא מחובר לעניין שיש רק לבורא עולם. רק בורא עולם הוא זה שיכול לעשות הכל ברצונו, כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. אין אף אחד בעולם שיכול לעשות מה שהוא רוצה חוץ ממה שהאדם קיבל. ואיך יודעים את זה? כשרואים שאדם נכשל וגם מגיע לרע, אנחנו רואים שאותו אדם שיכול להיות טוב יכול להיות גם רע. אז זה נחבר אותנו לשורש יותר גבוה, והשורש היותר גבוה הוא נותן לנו את הביטחון ואת השקט הנפשי, שכיוון שהצביון של האדם, כוח הבחירה שלו, הוא עניין אלוקי, ברור שבסוף זה הכל ילך לטוב. ברור שהרע שהוא שפלות וקטנות וצמצום, הם לא, הכוחות השליליים האלה הם לא ישלטו בעולם. אז החיבור הזה, השכלי, שאנחנו מבינים את זה, מתמם את צביון האדם ומחיה את העולם. זה נותן חיות לכל העולם, שהעולם לא יגווע, לא יידרדר, כאילו שאין לו משגיח, הוא מופקר, כשאור ישראל מתגלה על ידי עומק הדעת ומעמקי האמונה, לראות איך כל העלילות מראש ועד סוף, מראש מקדמי תבל עד אחרית ימים אחרונים, מתואפות תנועות רוחניות אדירות, הופעות שכליות ומוסריות מלאות וטובות, חידושי חוכמות ומדעים נשגבים ומשוכללים, כל הערות תוריות בכוחות כללים ופרטים, כל זהורי רוח הקודש וכל השפעות צדיקים יסודי עולמים, הם וגורמיהם העליונים והתחתונים, הכל תנועת עולמים גדולה אחוזה בהם, תנועת הערת אורו של משיח שנברא קודם שנברא העולם. איך מרימים את כל העולם על ידי ההסתכלות הזאת, הסתכלות של החיבור האלוקי בין החגבי המדרגות הנסתרות, המעשים המסותרים, ובין הגלוי והמופיע, כשמתבוננים על האור של ישראל שהוא נמצא במרכז של העולם. כל אחד שקצת ישר והגון ומבין מה שקורה בעולם, לא יכול שלא לראות איך שהעולם מאוד מאוד מושפע על ידי ישראל. אנחנו יודעים שהספר של ישראל, ספר התנך, הוא הספר המפורסם ביותר בעולם, מתורגם למעלה מ-1337, כך קראתי, שפות, כולל השפות של הסנסקריט, השפות שנמצאים בדרום הודו, השבטים, עמים דרווידים, מיוחדים, נמוכים, גם הם תרגמו את התנ"ך. אין ספר יותר מתורגם, אין ספר יותר שנמצא בכל מקום. התנ"ך הוא גם היה הספר הראשון בעולם שיצא לדפוס, ודווקא על ידי מדפיס גרמני, כשהוא חידש את תורה, את הדפוס, אז הספר הראשון בעולם זה היה ספר בעברית, וזה היה התנ"ך. אנחנו רואים מה שהאור של ישראל פועל בעולם. כשאור ישראל מתגלה, אני חוזר למשפט, מתגלה על ידי עומק הדעת, כשמבינים כמה ישראל מחוברים לעולם, כמו שאור החיים בסוף פרשת תולדות כותב, שהיות של ישראל יש תיעוד להרים את כל העולם, כמו שנזכר אצל אברהם אבינו, ועשך לגוי גדול ונברחו בך כל משפחות האדמה. אז אם כך, צריך להיות חיבור בין עם ישראל לגויים, כדי שכולם יתברכו על ידי ישראל. וכמו שנזכר במדרש, אפילו ספינה שנמצאת ליד איספמיה, אם היא מצליחה בדייג ובמסחר שלה, זה תלוי במה שקורה עם עם ישראל בארץ ישראל. אורחים מבאר שכיוון שירדנו מהמדרגה שלנו ולא יכולנו לעשות את זה מארץ ישראל, כשיש בה מקדש ונבואה ומלאכים, וזה בא הגלות, שיהודים יגיעו לכל מקום בעולם. נאמרו פעם בבדיחה מליצית, איך יודעים שבני אדם לא הגיעו לירח? אז אמרו, בגלל שאין שם בית חב"ד. אם היו מגיעים לירח, אז היה שם כבר בית חב"ד. כן, היו כבר מגיעים לשם יהודים שבאים להשפיע ולקרב וכו'. ואנחנו יודעים שאין פינה בעולם שיהודים לא הגיעו אליה. זה עומק הדעת. ומעמקי האמונה, מתוך אמונה גדולה לראות שישראל הם אלה שמביאים לעולם את האור של השם, והיות שהאור של השם לא ייתכן שהוא לא יגיע לכל מקום, כי אם הוא לא יגיע לכל מקום, אז אותו המקום לא יחיה. כמו שנזכר בברכות, הנה חמישה ברכי נפשי דאמרן דוד כנגד מי אמרם, לא אמרם אלא כנגד הנשמה. מה הנשמה ממלאת את כל הגוף? אף הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם. מה הנשמה נסתרת ואינה נראית? אף הקדוש ברוך הוא נסתר ואינו נראה וכו'. אז אחד מהדברים שם שהנשמה ממלאת את כל הגוף. כל חלק וחלק מהגוף הוא מושפע מהנשמה שהיא נותנת לו חיות. אפילו השיער שבראש, לכל שערה ושערה יש נימה של דם, שמספקת לה את המזון, שמאפשר לה לצמוח ולהתפתח. אנחנו רואים שהשיער מפיק שומן, מאיפה זה בא? זה הכל מתוך הגוף. ומי משפיע? מי שולח את הדם הזה? הכל הלב. יוצא שלכל שערה ושערה, לכל ציפורן וציפורן, מהשיער שבראש עד הציפורן הקטנה שברגל, יש בכל אחד הערה של הנשמה. אם לא הייתה הערה הזאת, אז אם זה לא היה ברגל, אז הרגל הייתה מתבטלת. אם זה לא היה בעין, העין לא הייתה רואה. אז מעמקי האמונה מלמדים אותנו שאם הבורא צריך שיתגלה בעולם כדי שהעולם יתקיים, והבורא בחר להתגלות דרך עם ישראל, כמו שנזכר בישעיה, אתם עדיי נאום השם ואני אל, אם לא יהיו ישראל, לא יוכלו להכיר את הבורא. כל מה שמכירים בעולם את הבורא זה דרך ישראל, גם בטובות וגם ברעות. כשרואים שעם ישראל מאוד נאמן לשם והולך בדרך שלו, רואים הצלחה שאי אפשר להבין אותה. זה הרבה הרבה מעל הטבע. ולהפך, כשעם ישראל מתרחק קצת, כולם רואים איזה איסורים ואיזה צער שעברו על עם ישראל, אפשר לראות את זה בכל ההיסטוריה, שלא עבר על שום עם ולשון מה שעבר עלינו. אז כל זה זה עומק האמונה, שאפילו אם לא היינו רואים את ההיסטוריה, היינו מבינים שצריכה להיות היסטוריה כזאת. כי אם הבורא מתגלה דרך ישראל, אז מוכרח להיות שהגורל של ישראל יהיה מקרין לעיני כולם, משקף לכולם את ההופעה האלוקית בעולם. תסתכלו על תולדות עם ישראל לעומת תולדות עמים אחרים. נניח ילמדו תולדות אנגליה. כן, יש ספר, תולדות אנגליה, כתב אותו סופר צרפתי, אנדרה מורואה. על מה הוא כותב בתולדות אנגליה? תקופת המלכים הנורמנים, ויליאם הכובש, אחרי זה המלכים ממשפחת לנגסטר, ואחרי זה המהפכה של אוליבר קרומוול, אחרי זה יש שם, לפני זה יש שם מגנה קארטה, כן, הפרלמנט באנגליה, ועוד ועוד ועוד, הכל מה משותף. כל הכותרות האלה הן כותרות מסביב להתפתחות חברתית, אנושית. צרפת, המלכים מבית בורבון, המלכים מבית ולואה, המלכים מבית הקפטנגים, המהפכה הצרפתית, נפוליון, הרפובליקה הצרפתית הראשונה, השנייה, השלישית, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, כל מה שעבר על צרפת, האיחוד האירופי בזמננו. נסתכל על עם ישראל, מה עם ישראל, מה התולדות שלנו? תקופת נביאים ראשונים, תקופת נביאים אחרונים, אנשי כנסת הגדולה, הזוגות, תנאים, המשנה, הגמרא, הגאונים בבבל, התלמוד בבבל, תלמוד ירושלמי, תלמוד בבלי, הגאונים, ראשונים, אחרונים, הפוסקים, המקובלים. בעצם כל המילים האלה הם דרגות של הופעת התורה. עם ישראל הוא הופעת תורת השם בעולם. האנושות כולה, כל העמים האחרים, אין בכלל מה להשוות אליהם. הם כולם מסביב להופעות הלאומיות, החברתיות, השלטוניות שלהם. עם ישראל זה משהו אחר לגמרי. אפשר לראות מראש מקדמי תבל עד אחרית ימים אחרונים. בעם ישראל יש איזה מהלך אלוקי, שזה מההתחלה של העולם עד אחרית הימים. זה כל כך בלט בפרשת ויחי, שיעקב אבינו אומר לבנים שלו, עוד אין עם ישראל, יש רק משפחה. הוא אומר, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. איך אתה מדבר על אחרית הימים? עוד לא התחלנו את ראשית הימים. אנחנו בשנים הראשונות, עוד אין עם ישראל. אבל בישראל יש כאן תוכנית שמובילה את כל העולם. איך הוא אומר בברכה ליהודה, לא יצאו שבט מיהודה ומחוקק מבין הרגליו, עד כי יבוא שילו ולא יקהת עמים, יתאספו כל העמים. מזכיר לנו את ישעיהו, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב, והורנו מדרכה ונלכה באורחותיו. ובסוף ישעיה, והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי. רואים שבישראל יש איזה מראש הימים, כבר התוכנית של אחרית הימים, ימים אחרונים, הכל מכוון מהלך אחד גדול. מה המהלך הזה? מתועפות תנועות רוחניות אדירות, בישראל זה ברור לנו, המשנה, התנאים הראשונים, אם הראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם, ואם הם כבני אדם, אנו לא כחמורים וכו'. הן תועפות תנועות רוחניות, הלל הזקן, רבי עקיבא, איפה יש בעולם אנשים כאלה? אדם שעל כל תג ותג דרש תילי תילים של הלכות, רבי אליעזר, שאם יהיו כל הימים דיו וכל הקנים, קולמוסין לא מספיקים לכתוב מה שהוא למד. תועפות תנועות רוחניות אדירות, רבי שמעון בר יוחאי, שהשמיים והארץ מתפעלים מהחוכמה שלו, כשבחייו רבי אבא ורבי חייא היו בוכים כל פעם שהיו שומעים איזה גילוי שלו, איזה, היו אומרים, מה נעשה בדור כשלא יהיה רבי שמעון? מי ידע להבין את התורה? מי ידע לשים לב לכל דבר? כמה אור יש באדם הזה? תנועות רוחניות אדירות, הופעות שכליות ומוסריות מלאות וטובות. תקופת הופעת תנועת המוסר, תנועת החסידות, בימי הביניים, הפילוסופים האלוקיים, רבי יהודה הלוי, הרמב״ם במורה נבוכים, רבי שלמה בן גבירול, הזכרתי את הספר של רבי שלמה בן גבירול מקור חיים, שתרגמו אותו ללטינית ושיבשו את השם, במקום רבי שלמה בן גבירול, אז שיבשו את זה לאבי צירון. איך הגיע השיבוש הזה? הם יודעים. בכל אופן, היו שנים שהנזירים בכנסיות, כשהיו רוצים ללמוד אמונה, למדו את הספר הזה, ולא ידעו שהם לומדים ספר שנכתב על ידי יהודי, שמסביר את הופעת האלוקות, ואיך היא פועלת על בני אדם, והמוסר, והשמיים, והשרפים, והאופנים, וכל מרחבי עומק האמונה, כן, אלה היו דברים גדולים מאוד שהנוצרים קרוב ל-300 שנה למדו את זה ואפילו לא ידעו שהם לומדים חוכמה של אחד מגדולי ישראל. היו תנועות כאלה, תנועות רוחניות אדירות, חידושי חוכמות ומדעים נשגבים ומשוכללים. אברבנאל, רבי אברהם בן זקות שהמציא את הרולה באותו המכשיר שבעזרתו קולומבוס הגיע לאמריקה, איך הוא הצליח לנווט בתוך האוקיינוס האטלנטי, זה היה על ידי המכשירים של רבי אברהם בן זקות. גדולי ישראל, מה שהרמב"ם כותב על הכוכבים ועל המסלולים שלהם והמסלול של השמש ושל הירח, איך אפשר לראות את זה מהאופק הזה ומהאופק הזה, וכמה דקות וכמה שניות יש בתאום בין החודש לשנה, בין הירח לשמש, ואיך זה מסתדר עם תורת ישראל. מדעים נשגבים ומשוכללים, תורת הרפואה של הרמב"ן, שעשתה רושם גדול מאוד בעולם של הרופאים, הפילוסופיה שלו. כל הערות תוריות בכוחות כלליים ופרטיים, מה שעשו התוספות, איך שהם נתנו סגנון חדש ללימוד הגמרא, שלא היה לפניהם. גדולי הפוסקים, המהר"ל שנתן כיוון חדש בראייה של עומק גדול שיש בתורה. כל זה עורי רוח הקודש, וכל הספעות צדיקים יסודי עולמים. זה עורר רוח הקודש, קודם כל כל הנביאים שלנו, אז התנאים הגדולים, יש תנאים שאנחנו פחות יודעים על הלימוד שלהם, כמו על הגדולה שלהם, כמו רבי חנינם בן דוסה, חוני המעגל, אלה היו אנשים שהשמיים נענו לכל תפילה שלהם, מספיק שהוא היה אומר כמה מילים, חוני המעגל או רבי חנינם בן דוסה, וזה כבר שינה את הטבע בעולם. ברור שאלה היו אנשים ענקיים, וכשיש אדם כזה בישראל, כמה זוהר, כמה קודש, זה משפיע על העולם. השפעות צדיקים יסודי עולמים, הם וגורמיהם העליונים והתחתונים. גורמים למעלה, מדרגות רוחניות עליונות, והגורמים התחתונים, המהלכים בעולם הזה, הכל תנועת עולמים גדולה אחוזה בהם. כל הדברים הגדולים האלה של עם ישראל, לא רואים את זה אצל העמים, זה בעם ישראל, יש תנועת עולמים, יש כאן מהלך שהולך ומתפתח, הולך וגדל, הולך ומשתכלל. מתורה לנביאים, מנביאים לכתובים, מכתובים לתקנות של אנשי כנסת הגדולה, תפילות, מהברכות, ברכת המזון, קידוש, הבדלה, סדרי בית הכנסת, ואחרי זה התנאים, הלל הזקן, עם הפוס בול שהוא תיקן, עם הרוח המיוחדת שלו, של ואהבת לרעך כמוך, דהלך סני לחברך לא תעביד, זה כלל גדול בתורה, ושכל התורה כולה היא פירוש של זה, וצריך להבין את זה, כמו שרשי מסביר את זה, שכאן הכוונה לא לרעך אדם, אלא לרעך הקדוש ברוך הוא, שנקרא במשלה רעך ורע אביך אל תעזוב, ונעשה כל המהלכים הגדולים האלה, תנועת הערת אורו של משיח, שנברא קודם שנברא העולם. זה הכל מהלך שהקדוש ברוך הוא מוביל את העולם כולו לגאולה ולתיקון גדול של הרוח ושל החומר. וזה העניין של משיח. תנועה גדולה שהוא מניע את העולם דרך ישראל. ישראל זה המנוע, והמשיח הוא זה שמפקח על המנוע. והאור הזה של המשיח, זה התחיל עוד לפני שנברא העולם. כך אומרים חז"ל על בארץ הייתה תוהו ובוהו, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, ובא במדרש רבה מה זה רוח אלוקים, והנשמה של המשיח. כלומר, ריבונו של עולם הכין את המהלך של הגאולה לפני שברא את העולם. כי בתוך הבריאה של העולם יש כל כך הרבה סיבוכים ומורכבויות שנדמה לפעמים שהן לא שייכות לכל התיקון הגדול. מי שלמד דעת תבונות של הרמח"ל רואה את זה שם, שהכל זה תנועת הארת אורו של משיח. כל המהלכים הגדולים האלה, כל התקופות, כל החידושים, כל הרבנותם והמורדכי והרשב"א ורשי והרמב"ם וכל הפוסקים הגדולים, הטור, השולחן ערוך, כל אלה מהלך אחד גדול שבא להאיר את העולם דרך ישראל. כיוון שהוא עובר דרך ישראל, אז ישראל הם המנורה הגדולה, הם הלפיד הגדול שהוא מקבל את האור שלו דרך אותם גדולים. מה שעשה השולחן ערוך לעם ישראל, אי אפשר לתאר, אין חתונה שרואים את החתונה ומסתכלים מה קורה שם, וכאן רואים איך השולחן ערוך אמר לסדר את החתונה. מי שמסתכל, הוא לא רואה רק את החתן ואת הכלה, הוא רואה את השולחן ערוך נמצא כאן. איך מברכים ומתי מברכים ומה זה נתינת הטבעת והעדים והכתובה והחתימה על הכתובה. בלי שולחן ערוך זה לא היה כל זה. אנחנו רואים את מי מקדש ומי מברך והתלית שנפרטת או הנוסח של הברכות והסדר של הברכות. רואים כאן איך השולחן ערוך נמצא כאן איתנו. מי שמעמיק יותר רואה כאן את המשנה ואת הגמרא ורואה כאן את הנביאים וכל צד וצד שלנו. כל האורות נמצאים יחד איתנו והם הולכים ומשתכללים עם ההתפצלות לפרטים ופרטי פרטים. זה הכל אור של משיח שיש כאן איזה לפיד עצום שהולך ונדלק ו... יבוא רגע שהכל יאיר בבת אחת, כל האורות של כל הדורות, ואז זה, ברגע הזה העולם כולו יקבל את האור שלו, והעולם כולו יגיע לשלמות שלו, שזה בעצם השליחות של עם ישראל. זה היה המשפט הארוך של הרב, שבא ללמד אותנו איך לראות את העולם, איך להתבונן על כל המציאות שאנחנו בתוכה. בכל עת שמתגלים מקרים ומאורעות, רעיונות ומחשבות, להרים נס ונס ציונה, דגל, אל עמים ערים ניסי, ישעיה, אל קירוב גאולה וישועה, בין שהיא גשמית ובין שהיא רוחנית. הדעת מכרת את אור השם החי המופיע בהם ואת כל השם הדובר וקורא מתוכם. בכל אשר תטיב הדעת להכירו ולהבינו, כה תגלה את האורות של המסיבות. כן תיישרם אל מטרתם וכן יתחברו האורות העלומים עם הגלויים, יתאגד הטבע עם הנס, אגד עליון וחזק. אז ירד שריד לאדיר עם עם, השם ירד לי בגיבורים. אם הבנו שכל המהלך האלוקי על העולם מתרכז ומתמצאת בעם ישראל על מנת להרים את העולם, לגאול את הכל, למלא את העולם באור, וזה הכל תנועת הארת אורו של משיח. אז אם כך, ברור לנו כשמזדמנים מקרים ומאורעות, רעיונות ומחשבות, כלומר בין שזה בפועל, בין שזה ברוח, שעניינם לקרב את הגאולה ואת הישועה, אז כאן מתחברים למהלך הפנימי של העולם כולו. הרי למדנו שזה הדבר העיקרי שבכל העולם, להביא את אורו של משיח. תגובה במדרש רבה בפרשת וישב, אלי רבי שמואל בר נחמני או רבי אבא, אני כבר לא בטוח, כתוב שמה, כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם בית ישראל. אז הוא אמר שם אותו המורה, תנה, מה היו עושים כולם באותה שעה? יעקב אבינו עסוק בשקו ותעניתו, על זה שמחו את יוסף, על זה שיוסף איננו. ראובן עסוק בשקו ותעניתו על התשובה שהוא רוצה שתתקבל על מה שקרה בינו לבין בלהה. השבטים עסוקים במחירתו של יוסף. זה נמצא בראש שלהם וזה מרכז את כולם. יהודה עסוק בעניינה של תמר. יוסף במצרים עם אשת פוטיפר וכל מה שקורה שם. ואז מוסיף המדרש את המשפט המפתח. והקדוש ברוך הוא מה הוא עושה? הקדוש ברוך הוא בורא אורו של משיח. דרך כל הסיבוכים האלה, האור של המשיח הולך ומתגלה. איך זה? על ידי שיהודה ירד מאת אחיו. נשא את בצוע לאישה, בצוע מתה, ואחרי שילדה לו את ער ועונן בשלה, ער ועונן מתו בחטאים שלהם, ויהודה השאיר את תמר, שבי אלמנה בית אוויר, ואז הוא עבר לידה, ואחרי שהוא הלך לגזוז את צונו, ונדחף וחוליד את פרץ בזרח. מי שקורא את מגילת רות רואה אלה תולדות פרץ. פרץ הוליד את חצרון ובסוף ישי הוליד את דוד. אז רואים שבכל הסיבוכים האלה, כשכל אחד מסתכל רק על העניין הפרטי שהוא נמצא בו, כל כך מסובך איתו, ריבונו של עולם דרך כל הסיבוכים האלה מאיר את האור של המשיח. ומובן מכל זה כשאנחנו עוסקים בגלוי באורו של משיח, באור של הגאולה, כשאנחנו מדברים לישראל להתקבץ לארץ, לעלות לארץ, להקים מדינה, ברור לנו שזה מדובר כאן על הגאולה של העם. או כשמדברים על איזה מהלכים גדולים ועוד גדולות, לחדש את לימוד התורה או הסברה חדשה של התורה בדרך ש יכולה לקרב גם את הרחוקים, על מנת שעם ישראל כולו ייכנס לאיזה מהלך של חזרה בתשובה רוחנית, או לימוד דף יומי על ידי כל היהודים בעולם, או כל מיני מעשים שבאים לכלול את כל עם ישראל ברוח או בגשם, ברור לנו שכאן הדבר הזה קרוב מאוד למהלך הפנימי האלוקי של אורו של משיח, שההארה של האור של המשיח הולכת להתקרב ולבוא. זה מחבר את האורות העלומים עם הגלויים, מחבר את הטבע עם הנר. כל שאנחנו רואים את העניין הפנימי שלנו, תיקון וגאולה של עם ישראל, מבינים וחותרים לקראת זה, לחבר את עם ישראל, לחבר את המפלגות, להוציא את המחלוקות, לקרב לתורה, מתוך רצון לגאול את ישראל, ללמוד על סדר קודשים, להראות שאנחנו מאמינים שבית המקדש ייבנה, להעמיק בלימוד ספרי הנביאים, להתקרב מחדש להבנת רוח הקודש, רוח הנבואה, שצריכה לחזור לישראל, כל זה עוזר לתקן את העולם כולו. כי הרי כל הטבע הוא נברא בשביל הרוח המיוחדת הזאת של ישראל, וכשהיא נגאלת, הוא נגאל יחד איתם. אז זה משפיע לתקן את כל העולם, לזה שממציאים בקצה העולם, ימצאו תרופות, יתגברו על מחלות, יהיו כל מיני הערות מוסריות, לתקן את הרשע ואת העוול החברתי בעולם, ואז הרב מביא כאן את הפסוק בספירת דבורה, אז ירד שריד לאדיר עמם, השם ירד לי בגיבורים. כשאנחנו רואים שריד, מישהו שנשאר שארית מעם ישראל, הוא מצליח לנתח אדירים, כמו הכנענים או אחרים שהיו צבאות אדירים, אז מתברר לנו שכל זה בא, השם ירד לי בגיבורים. מתוך האמונה הזאת אנחנו מגיעים לחסדי השם שמתגלים עלינו בגבורות ובנפלאות, ומתקדמים לקראת הגאולה השלמה שתהיה במהרה בימינו. לילה טוב לכולם, שבת שלום, אני מתנצל על זה שאני לא אהיה איתכם מחר, מקווה שבעזרת השם תהיה לכם שבת מהירה ומוצלחת. לילה טוב לכולם.
תודה רבה הרב, שבת שלום.
תודה רבה הרב.
אפשר היה לשמוע הכל? שמעתם הכל?
כן.
טוב, יופי, ברוך השם. להתראות.